קידושין דף ט, תחילים בעזרת השם, דף ח עמוד ב, שורה אחרונה, מספרת הגמרא שלושה סיפורים שמספרים את אותו סיפור שאישה מבקשת מאיש חפץ מסוים ואותו אחד מוכן לתת לה את החפץ והוא אומר לה, אם אני אתן לך את זה, את היא מקודשת לי? והיא לא אומרת שהיא מוכנה, אלא רק אומרת, תיתן, תיתן, פעמיים. ובכל אחד מהשלושה סיפורים, השאלה היא האם היא מקודשת או לא, והתשובה היא שהיא לא מקודשת. היא לא קיבלה את זה בתורת קידושין. הסיפור הראשון מדבר על אדם שמחר טבעות והוא שרר את הטבעות בתוך חוט, שם מהם שרשרת, מחרוזת, וכך הוא הלך לשוק למכור את אותן הטבעות. האוגברא דבקא מזבין חומרי מחרוזות של פתחייתא טבעות. זה הסבר אחד. הרעיון הוא שהוא היה מוכר דברים בתוך חוט, מין טבעות כאלה, בתוך חוט, בתוך מחרוזת. היה מוכר את זה לפי מחרוזת. אתה היית. הגיעה אישה אחת לקנות. היא רצתה לקנות את הטבעות האלה. מחרוזת של טבעות. אמרה לי, הב לי אחד שוחה, תן לי מחרוזת אחת. אמר לה, אז המוכר אמר לה, אי אהיב נליך, אם אני אתן לך את זה בחינם, מקדש לי, את תתקדשי לי? אמרה לי, היא אמרה לו, הווה מי אהבה, תן, תן. והוא נתן לה. אמר רב חמה, האם היא מקודשת או לא? התשובה היא לא. כל הווה מי אהבה, כל אחת שלא פנתה מלכתחילה לשם קידושין, אלא היא ביקשה מחרוזת, והוא זה שאמר את הרעיון, הוא שואל אותה, אם אני אתן לך תהיי מקודשת? והיא אומרת, תן, תיתן, היא לא אמרה לו כן. אז במקרה כזה, לאו כלום הוא, זה לא נקרא הסכמה לקידושין. התכוונה לומר לו, תן לי, ואל תערבב כאן דברים שלא קשורים. אלא, מה שביקשתי, אני נשארת בדעתי, ביקשתי שתביא מחרוזת, לא דיברנו על קידושין, תביא מה שדיברנו, מה שפניתי, תן מענה לפנייה שפניתי אליך, פניתי לבקש מחרוזת, תן מחרוזת, מי דיבר פה על קידושין? אל תכניס כאן דברים שלא קשורים. זה סיפור ראשון, ויש כאן שני סיפורים דומים, רק שהסיפור הראשון מדבר לגבי שאר דברים, שזה מדבר פה על מחרוזת של מיני טבעות, הסיפורים האחרים, סיפור אחד מדבר על שתייה, והסיפור השני מדבר על אוכל. והתוספות מבארים שהסיבה שהביאו את אותו עיקרון שלוש פעמים זה כדי ללמד אותנו שההלכה היא אותה הלכה בין במקרה של אכילה, בין במקרה של שתייה ובין במקרה של שאר דברים. והסיפור של שתייה הוא כזה, האוגברא היה איזה אדם דווקא שתי חמרה בחנות, הוא היה שותי יין בחנות, עתאי היי איתתה, הגיעה אישה אחת, אולי רצתה לקנות יין לקידוש, להבדלה, אמרה לי, הב לי חד קסה, תיתן לי בבקשה כוס אחד של יין. אמר לה, אז הוא אמר, יהיב נליך מקדש לי, אם אני אתן לך את היין, את תתקדשי לי. אמרה לי, אז היא השיבה, אשקויי אשקיין, אשקני. אמר רב חמה, כל האומרת אשקויי אשקיין, כשהיא אומרת שתשקה והיא לא הסיתה את הנושא, לעניין קידושין, היא נשארה בנושא הראשון שלשמו היא פנתה אליו, לאו כלום הוא, לא מדברים פה כלום על עניין אחר, על עניין של קידושין, ולכן אין כאן הסכמה לקידושין. הסיפור השלישי מדבר על אוכל, ההוא גברא דבקא שדי תמרי מדיקלה, הוא עלה כנראה על סולם גבוה, הגיע עד גובה עץ הדקל, והיה זורק תמרים משם כדי לאסוף אותם אחר כך מלמטה. אתה היית איתה, הגיעה אישה אחת, ובאמת היו חסרים לתמרים. אמרה לי, שדי ליטרתי, תשליך לי שניים. אמר לה, זו שאל אותה, ישדין הליך מקדש לי, אם אני אשליך לך שני תמרים, את תתקדשי לי? אמרה לי, אז היא לא נכנסה לנושא של קידושין, אלא נשארה בנושא הראשון, שדי מישדה, אשלך, אשלך. פעמיים היא אמרה שיזרוק. אמר רב זביד, גם אם הוא נתן לה, היא לא מקודשת. כל האומרת שדי מישדה, עליו כלום הוא. זה לא נקרא שהיא מסכימה לקידושין. וכל השלושה סיפורים שסיפרנו, היא ישיבה לשון כפולה. מסתפקת הגמרא, האם דווקא בגלל שהיא ישיבה בלשון כפולה, לכן היא לא מקודשת? היא באה אלו, אם היא אמרה רק פעם אחת, כשהיא דיברה על המאחרוזת של הטבעות, אם היא הייתה אומרת רק אב, תביא, פעם אחת, וכשהיא דיברה על היין, והיא אמרה, אשקויי, שתיתן לי לשתות, אם היא לא אמרה פעמיים אשקויי אשקיין, אלא רק פעם אחת, אשקי, וכשהיא דיברה על התמרים, אם היא לא אמרה לשון כפולה של שדי מישדי, אלא רק שדי, האם כאן כן יש הסכמה לקידושין? אמר רבינה, כן, מקודשת. אבל רב סמא בר רקתא אמר בצורה מאוד מאוד נחרצת, עד כדי כך שהוא נשבע בכתר המלך, תגה דמלכה, בכתר, כנראה הכוונה לכתר של הקדוש ברוך הוא, שבועה גמורה, אינה מקודשת. כל זמן שהיא נשארה בנושא שלשמו היא פנתה אליו, היא דיברה איתו על שייתן לה את המחרוזת, היא דיברה איתו שייתן לה יין, היא דיברה איתו שייתן לה תמרים, וגם כשהוא הכניס דברים אחרים, היא נשארה בנושא הראשון, והיא ביקשה בסך הכל שייתן, אז אין כאן שום הסכמה לקידושין. והיא הלכתה, באמת ככה, הלכה אינה מקודשת. והגמרא פסקים נוספים לגבי הנושאים שדיברנו בסוגיות הקודמות, על העניין שהיה אחד שקידש אישה במעיל יקר של משי, מעילי משי יקרים, שיראי, והיה נידון, האם היה צריך שהחתן ישום ויאמר את הסכום המדויק, כמה שווים אותם מעילי משי יקרים, ורק אז יקדש את האישה עם השירה האלה, או שלא צריך לשום אותם לפני כן? שרבא סבר שלא צריך, ורבי יוסף סבר שצריך, אז ההלכה היא שהלכת השירה היא לא צריך אישומה, לא צריך לשום את הערך, כמה שווים אותם מעילי משי יקרים. ותוספות כאן מביאים את דברי רבינו תם, שגם מובאים בהלכה בשולחן ערוך אבן העזר סימן למד א', שמדובר כאן דווקא על דברים שדומים למעילי משי יקרים, שהערך שלהם ידוע באופן די קרוב אל האמת. אדם יודע בצורה שהוא משער כמה המעילים האלה אמורים להיות שווים. זה לא דברים שההפרש הוא גדול בין מה שהוא סבור למה שיכולה להיות האמת. לכן לא צריך באמת שמאות. כי סומכת דעתה על, על הסכום שהיא משערת כמה שזה שווה, ועל הסכום הזה היא מוכנה להתקדש. אבל אם אדם מקדש אישה בטבעת, אז אנחנו נוהגים מקדש אישה בטבעת בלי יהלום. כי גם טבעת כזאת, אנשים יכולים לשער כמה אמורה לעלות הטבעת הזאת, והם לא יטעו בהרבה. אבל אם זה טבעת עם יהלום, עם אבן טובה, שאבן טובה יכול להיות מהאדם שנראית לו אבן טובה כמו זולה מאוד ובאמת היא מאוד יקרה, יכול להיות גם להפך, אבן שנראית לו מאוד יקרה ובאמת היא מאוד זולה, רק שהוא פשוט לא מבין בערכן של אבנים טובות, אז כאן מכיוון שהפרש יכול להיות גדול, אז סוברים שכן צריך שומה. ואגב, זו הסיבה גם שלא כותבים כאן הלכת הקרבה, שהוא סובר שיראי לא צריך שומה, כי דווקא הגמרא רצתה להדגיש ששיראי, אותם מעילי משי יקרים, שאנשים יודעים להעריך קרוב לסכום כמה הם באמת שווים, עליהם באמת לא צריך שומה לפי ההלכה. והלכת גם בנושא נוסף, פוסקת הגמרא ההלכה, כמו דעתו של רבי אלעזר שאמר, שאם אדם פונה לאישה ואומר לה, תתקדשי לי במאה דינרים, במנה, ובסוף הוא נתן לה דינר אחד, היא מקודשת, רק שהוא חייב לה כעת את ה-99 דינרים הנוספים, והצטרך להשלים אותם. וכן, דבר נוסף שהגמרא פוסקת הלכה, הלכתה כמו דבריו של רבא שאמר בשם רב נחמן, שאחד שאומר לאישה התקדשי לי במנה, והוא לא הביא לה מנה, אלא נותן לה משכון, הוא נותן איזה חפץ, שאם הוא לא ייתן לה מנה, היא תוכל לגבות עם החפץ הזה את החוב, אז היא אינה מקודשת. למה? כי הוא לא הביא לה מנה, וגם המשכון שהוא הביא לה, הוא לא נותן לה אותה כעת, הוא לא נותן את המשכון כעת בתורת מתנה, אלא בתורה שאם הוא לא יתשלם לה, היא תוכל לגבות עם המשכון. אז בעצם כעת הוא לא נותן לה כלום, אז היא אינה מקודשת. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. איך מקדשים בקניין שטר? הרי אמרנו, אישה נקנית שלוש דרכים. או בכסף, שעל זה דיברנו בהרחבה. דיברנו עד עכשיו כל מיני מקרים של קידושי כסף, מקרים מיוחדים. לא המקרה הפשוט שאדם נותן לאישה פרוטה ואומר לה שהיא תהיה מקודשת בפרוטה הזו כדעת משה וישראל, אלא כל מיני צורות מעניינות של קידושי כסף. נותן לה דברים של שווי כסף, הרי היא נקנית בכסף, הכוונה פרוטה או בשווי פרוטה. נותן לה שווי פרוטה, כל מיני דברים. אם דיברנו על מחרוזות, על יין, על תמרים וכדומה. מעילי משי יקרים, שזה גם מקרים מסוימים, מקדש אותה בדינר, והוא חייב לה עוד 99 דינרים, משכון, כל מיני סגנונות של קידושי כסף. כאן הברייתא עוברת לקניין השני, אישה נקנית גם בשטר. מביאה הברייתא כיצד? אז תחילת הברייתא מדברים על מקרה שבו אדם מקדש את ביתו, מקבל קידושין עבור ביתו, שזו יכול רק כשהיא קטנה או נערה, לפני שהיא בוגרת. כמו שאנחנו יודעים, קטנה זה עד גיל 12 כשהיא מביאה סימני נערות, ואז היא נהיית נערה למשך 6 חודשים, אז בערך בגיל 12 וחצי היא בוגרת. עד אז, אם אדם מקדש את ביתו, אם הוא מקבל קידושין לביתו, היא מקודשת. אז אם אנחנו מדברים על מקרה כזה, שהוא רוצה לקדש אותה בשטר, איך כותבים את השטר הזה? כתב לו, החתן כותב לאבי הקלה, על הנייר, או אפילו על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. מה הוא כותב? ביתך מקודשת לי. הוא יכול גם לכתוב ביתך מאורסת לי, או ביתך לי לאינטו, הכוונה לאישה. הרי זו מקודשת. מקשה הגמרא על הנוסח של השטר, שהחתן כותב את זה לאבי הנערה. החתן הוא בעצם הקונה, ואבי הנערה הוא במידה מסוימת המקנה. אז איך אתה כותב שטר שהקונה כותב למקנה, מתקיף לה רבי זעיר בר ממל, הלא דמי, היי שטרה, הרי השטר הזה של הקידושין, או אחרים יקראו לו שטר אירוסין, וזה דבר אחד, זה הרי לא דומה לשטר זוויני, זה לא דומה לשטר מחירה. הרי הטעם, כשמוכר, כשמקנה, כותב שטר, כשכותבים שטר בין מקנה לבין קונה, מי זה שכותב? המוכר כותב לו לקונה, שדי מכורה לך. ואילו הכה בשטר קידושין, שטר אירוסין, הבעל כותב לאביה, שהבעל הוא הקונה, כותב לאביה שהוא המקנה, ביתך מקודשת לי? מניין ששטר קידושין מועיל באופן כזה? מתרצת הגמרא, אמר רבא, נכון שהנוסח של השטר כאן הוא הפוך מנוסח של שטר מחירה רגיל, אבל אנחנו לומדים את זה מלשון הפסוק, הטה מעניין הדקרה, שם במחירה הנוסח שכותבים בשטר זה לפי איך שהפסוק כותב, ואחר כאן גם משטר קידושין, לומדים את זה מעניינו, מעניין הדקרה, מעניין הפסוק, הטה במחירה שמוכר, מוכר לקונה, כתיב ומחר 100%. מי זה שמוכר? המקנה, המוכר. הוא זה שגם יכתוב את השטר. כי במוכר תל הרחמנה. התורה תולה את הפעולה של המחירה במוכר, לכן הוא כותב את השטר. אבל הכה בקידושין כתיב, כי ייקח איש אישה. הרי בבעל תל הרחמנה, בבעל שהוא הקונה, התורה תולה את הפעולה. לכן הוא כותב את השטר. שואלת הגמרא, הרי גם במחירה הטעם נמי כתיב, שדה בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום. כך אומר הפסוק בנביא ירמיהו. ואם כן, אתה רואה שמדברים כאן על הקונה. מי הם אלה שקונים את השדות בכסף? אלה שיקנו. ועל זה נאמר לכתוב בספר. רואים שהפסוק תולה את הפעולה בקונה. תרץ את הגמרא, דורשים את הפסוק, קרי בי יקנו. מי שמקנה, המוכר, הוא עיקר הפעולה. שואלת הגמרא, מה הייתה מקרית בי יקנו? למה אתה אומר שצריכים לדרוש את הפסוק כאילו כתוב יקנו כדי לתלות את הפעולה במוכר? משום דכתיב, כי אתה מסתמך על פסוק בתורה שכתוב ומחר מאחוזתו, שהפסוק תולה את העיקר הפעולה במוכר, הכי נעמי, גם בקידושין, אל תדרוש את הפסוק כמו איך שקוראים כי ייקח, שהתורה תולה את עיקר הפעולה בקונה, בחתן, אלא קרי בי, תדרוש כאילו כתוב כי יקיח. דהיינו, האבא ייתן לקחת ועיקר הפעולה תהיה במוכר. איך אנחנו ראינו פסוק שתולה את הפעולה בכדכתיב? שהאבא מספר, את ביתי נתתי לאיש הזה, רואים שעיקר הפעולה, התורה תולה באבא. אלא אמר רבה. נכון, אפשר מהפסוקים לדרוש שעיקר הפעולה נעשית על ידי המקנה, גם בקידושין וגם במחירה, וכן אפשר לדרוש מהפסוקים שעיקר הפעולה נעשית בקונה, גם בקידושין וגם במחירה. אלא אמר רבה, הלכת ענינו, איך כותבים את השטר, זה נמסר למשה רבנו בעל פה, כשהוא קיבל את התורה בהר סיני, הלכה למשה מסיני. בשטר מחירה המוכר כותב, בשטר קידושין הבעל כותב. והסמיכין הוא רבנן אקראי, ואחרי שכבר קיבלנו שכך צריך לעשות, חכמים הסמיכו את זה על פסוקים. בשטר מחירה מי הוא מחר מאחוזתו, שהמחירה תלויה בעיקר במוכר. בשטר קידושין מי כי ייקח איש אישה, שעיקר הפעולה נעשית בבעל שהוא הקונה. ולכן לא צריך הקשות מפסוקים שנראים סותרים. והיא בהתאמה, הסבר נוסף, למה אנחנו יותר נוטים לומר שהתורה נותנת משמעות למוכר, שהוא עיקר המחירה, מהלשון של הפסוק. כי יש לנו בשני מקומות, בפסוקים שעיקר המחירה נעשית על ידי המוכר. קודם כל מה שהבאנו מקודם, הוא מחר מאחוזתו, רואים שהעיקר זה המוכר. ועוד פסוק, התמנה מכתיב, 20 וכמה פסוקים קודם, אומר שם הפסוק בירמיהו, ויקח את ספר המקנה. זאת אומרת, מי זה שכתב את הספר? המוכר. והקונה אומר, לקחתי את ספר המקנה. אז יש לנו שני פסוקים שמלמדים שהעיקר זה המוכר, והוא זה שאמור לכתוב את השטר. אז נכון שיש פסוק אחד שמשמע ממנו שהקונה הוא העיקר, בגלל שהפסוק אומר, שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום, שמשמע שהעיקר הדגש כאן זה על הקונה, אבל זה רק פסוק אחד, לכן משנים את זה ליקנו. לעומת קידושין, פסוק אחד תולה במוכר, את ביתי נתתי, זה לא מספיק סיבה לדרוש את הפסוק שסותר, כי ייקח, לומר שצריך לדרוש יקיח, שהעיקר כאן זה המקנה. אלא, דורשים כפשוטו, כשהפסוק אומר, כי ייקח, הוא בא ללמד שהעיקר הוא הקונה. ולכן החתן, הקונה, הוא זה שכותב ביתך מקודשת לי. ואמר רבה, אמר בשם רב נחמן. ההלכה הזאת שלמדנו, שהחתן, הבעל, כותב לו להביא הכלה, אם היא עדיין לא הגיעה לגיל בגרות, על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ביתך מקודשת לי, או ביתך מאורסת לי, או ביתך לילינטו, הכוונה לאישה. אז אנחנו מבינים שהפשטות, למי נותנים את השטר הזה? להביאה, כי הרי הוא כותב לו ביתך וכו'. אז זה נכון, אבל בין אם הוא ימסור את השטר על ידי אביה, זה ודאי יועיל, אבל גם אם הוא מסר את השטר על ידי עצמה, היא תהיה מקודשת, ובין על ידי עצמה מקודשת, בתנאי שזה מדעתו של אביה. ומתי צריך את דעתו של אביה? והוא שלא בגרה, היא עדיין לא בוגרת, עדיין לא הגיעה 6 חודשים אחרי ימי נערות, בערך בגיל 12 וחצי. וכאן מדברים על המקרה שבו אדם מקדש אישה כשהיא כבר בוגרת. איך מקדשים בשטר? איך הולך באמת הלשון קידושין כשאדם מקדש אישה כשהיא מגיעה לגיל של נאמר בין 18 לחופה? כבר ודאי בוגרת מזה כמה וכמה שנים. אז איך קונים בקניין שטר? כתב לה על הנייר, או אפילו על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, הרי את מקודשת לי, או הרי את לי לאינטו, הרי את לי לאישה, או שהוא כותב לה, הרי את מורסת לי, הרי זו מקודשת. מוסיף כאן רבה, בין אם הוא ימסור את השטר על ידי אביה, בין אם ימסור את השטר על ידי עצמה, היא תהיה מקודשת, אבל כאן את דעתו של מי אנחנו צריכים? את דעתה, מדעתה. והוא, מדובר פה שבגרה, מאז שהיא בוגרת, צריך את דעתה כדי שהיא תרצה להתקדש. מסתפקת הגמרא, התורה אומרת לגבי גט, ששם ישמרנו, יכול להיות לפעמים גט שהוא דבר טוב, אבל באופן כללי, ששם ישמרנו. בכל אופן, שם אומרת התורה, שאם חלילה מגיעים למצב שצריך לתת גט, יש לפעמים שצריך, אז התורה אומרת, וכתב לה ספר קריטות. מהמילה לה דורשים לשמה. אתה חייב לכתוב את השטר גט לשם האישה הזאת. לא שהסופר כעת יש לו זמן פנוי, הוא מחליט, טוב, בוא ננצל את זה לכתיבת גטין, וכשיבוא אליי מישהו לקנות, אני כבר יביא לו שטר מוכן. לא. אתה חייב לכתוב את השטר לשמה של האישה המתגרשת, וגם לשמו של הבעל המגרש. השאלה היא, מה לגבי שטר אירוסין, שטר קידושין, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, בא רבי שמעון בן לקיש, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, מהו? האם היא תהיה מקודשת, או שאנחנו נאמר שהוויות ליציאות מקשינה, נושאים נקש בין ההוויה של הקידושין לבין היציאה של הגט, כי התורה אומרת, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, יש הקש בין היציאה מביתו של הבעל על ידי הגט לבין ההלכה והייתה לאיש אחר, עניין הקידושין שמתקדשת אחר כך למישהו אחר. אז מכיוון שיש הקש, אז אולי מקשינן, נעשה גם לגבי השטר, הקש בין השטר של הגט לבין השטר של הקידושין של האירוסין, מה היציאה? השטר של היציאה, הגט, בעינן לשמה, חייבים לכתוב את זה לשם האיש והאישה שמתגרשים, אף הוויה, גם שטר הקידושין, אולי נלמד, בעינן צריך לכתוב את זה לשמה, או דילמה, צד שני, הוויות להדדי מקשינן, עושים מקש בין סוגי הקידושין. כתוב והייתה שהיא מתקדשת, והרי ישנם 3 דרכים להתקדש, או על ידי כסף, או על ידי שטר, או על ידי ביה. נעשה הקש בין סוגי הקידושין. מה הוויה דכסף? כמו קידושי כסף. אתה לא מטביע את המטבע לשמה, לא בעינן לשמה, אף הוויה דשטר, אולי גם בקידושי שטר, לא בעינן לשמה, לא צריך לכתוב לשמה, לכתוב את הנוסח, ואפילו שהוא לא יודע בשביל מי הוא נותן אותו, אחרי זה כשאחד ירצה שטר קידושי, ניתנו לו את השטר מוכן, באתר דבעיה הדר פשטה, אחרי שרבי שמעון בן לקיש הסתפק, הוא בעצמו היה לו תשובה, שעושים מקש בין ההוויה לבין היציאה מקשינן, ואמר קרא, התורה אומרת, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, יש הקש בין התהוות הקידושין לבין היציאה בגט, כמו שגט חייבים לכתוב לשמה, כך גם שטר קידושין. מה הסיבה שהוא הכריע באמת לפי הצד הזה, להקיש את היציאה להוויה, והוא לא הכריע כמו הצד השני, להכריע את ה... להקיש את ההוויות אלו לאלו, כיוון שאת עיקר דין שטר קידושין דורשים מההיקש הזה מה שאנחנו לומדים, שהאישה מתקדשת בשטר, זה על ידי ההיקש בין היציאה לבין הקידושין, כמו שמתגרשת בשטר, היא גם מתקדשת בשטר. לכן, כיוון שזה עיקר הדרשה שלומדים את השטר של הקידושין, אז הדעת נותנת שמההיקש הזה גם נלמד באיזה דרך לכתוב את שטר הקידושין, שחייבים לכתוב את השטר לשמה. התמר, אם הבעל כתבו את אותו שטר לשמה, אבל הוא לא כתב את זה מדעתה, הוא לא הודיע לה שלא מדעתה. ביקש ממישהו שיכתוב לו את השטר, או שהוא בעצמו כתב. הוא כתב את זה לשמה, אבל היא לא ידעה מזה. וכעת מקדש אותה מדעתה. האם היא מקודשת? והשאלה היא, האם בשעה שכותבים את השטר, צריך קודם כל שתהיה דעתה. בזמן כתיבת השטר צריך כבר שתהיה דעתה של המתקדשת. יש בזה ויכוח. רבא ורבינה, הם שניהם אומרים שהיא מקודשת, לעומת זאת רב פאפה ורב שרביה, הם אומרים שהיא אינה מקודשת. מאוד מעניין שרב פאפה בא להסביר למה באמת היא אינה מקודשת, אבל הוא קודם כל מבאר את הטעם של החולקים עליו. אמר רב פאפה, אי מה הטעם עדידו, קודם כל אני אבאר את הטעם של רבא ורבינה שסוברים שהיא מקודשת, ואחר כך אי מה הטעם עדידי, אחר כך אני אסביר את הטעם שלי, למה אני סובר שהיא אינה מקודשת. אני אסביר לכם, אני אומר לכם, טעם עדידו, למה רבא ורבינה סוברים שהיא מקודשת, דכתיב ויצא והייתה, שמזה למדנו מקיש הוויה ליציאה, אז מה יציאה כשכותבים את הגט, זה אומנם צריך להיות לשמה, אבל זה לא צריך שזה יהיה מדעתה, זה יכול גם להיות שלא מדעתה. אז לכן הם למדו שאף הוויה נמי, מספיק שזה לשמה, וזה שלא צריך להיות מדעתה. וכעת אני אומר לכם, אי מה טעם עדידי, למה אני סובר שהיא אינה מקודשת? מאותו הקשל ויצאה והייתה. מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה? כשאנחנו כותבים את הגט, בינן דעת מקנה. צריך את הרצון של הבעל שמקנה את האישה לעצמה, וזה צריך להיות מדעתו. אף הוויה בינן דעת מקנה. גם כשמקדשים, צריכים את רצון המקנה. מי זו שמקנה את עצמה? כמובן האישה. זה באמת דבר שיכול מאוד להועיל להגיע לחקר האמת, כשיש שתי דעות בין אנשים. במקום שכל אחד יתבצר בעמדה של עצמו, אפילו לא יקשיב לדעה של השני, שזה ודאי לא דרך להגיע אל חקר האמת, שאדם ישמע את דעתו של השני, ויתבונן בדעתו של השני, וידון בכל הצדדים שבו, וינסה אפילו אולי לקבל את הצד הזה, כאילו זה היה הצד של עצמו. אחר כך הוא ידון בצד שלו, לא כמו שזה דווקא הצד שלו, אלא בצד השני, אחרי ששני הצדדים יהיו ברורים אצלו, בלי איזושהי נטייה ונגיעה אישית, שאחד מהצדדים זה בדווקא הצד של הבן אדם עצמו, הוא יוכל בקלות יותר להגיע לחקר האמת. זה היה באמת היופי של חכמי ישראל, וזה גם היופי של חכמי ישראל בכל הדורות. ככה גם כן מובא במסכת עירובין, שזאת הסיבה שנפסקה הלכה כמו בית הלל, כי הם היו מביאים את דעתם ודעת בית שמאי, והיו מקדימים את דעת בית שמאי לפני שהיו מביאים את דעתם. זה אחד מהסיבות שנפסקה הלכה כמותם. בכל מקום מביאה הגמרא קושייה, מי טבעי. אין כותבים שטרי אירוסין, מה שדיברנו על זה שכותבים, הרי את מקודשת לי, ו... נראה מדברי טל תורה שלא גורסים שטרי נישואין, אין כותבים שטרי אירוסין, אלא מדעת שניהם. וואה, אז כתוב כאן לכאורה מפורש שצריך דעת של האישה. אז אם כן, יש מכאן הוכחה לדבריו של רב פאפה ולדבריו של רב שרביה. מה אליו שטרי אירוסין? ממש? שכוונה כאן לשטרי קידושין? דוחה הגמרא לא. כשמדברים על שטרי אירוסין, מדברים על דבר אחר לגמרי. מדברים על שטרי פסיקתא. מה שנקרא היום שטר התנאים. שהמחותנים מסכמים ביניהם, צד החתן וצד הקלה, ממון שהם פוסקים כמה הם ייתנו. את השטר הזה העדים אינם כותבים אלא מהסכמת שניהם. וכמו דבריו של רב גידל שאמר בשם רב, אמר רב גידל, אמר בשם רב, ותמיד שקוראים את ההלכה הזאת זה מרגש מחדש, כי זה ככה מעלה את כל הזיכרונות השמחים והמרגשים של התהוות והקמת בית חדש בישראל, שעושים את המעמד של כתיבת והסכם התנאים בין שני המחותנים, בין צד החתן, בין צד הקלה. יש כאלה שמכנים את הזמן הזה כמו וורט, שזה ביידיש, הכוונה מילה. כמו שנראה בהמשך, שהדברים האלה נקנים באמירה. כמה אתה נותן לבנך? יושבים ההורים של החתן, של הקלה. אחד שואל את השני, ההורים של הקלה שואלים את ההורים של החתן, שואל את האבא של החתן, תגיד, מחותן יקר, כמה אתה נותן לבנך? אז הוא עונה, כך וכך. ואז הוא שואל אותו, נו, וכמה אתה נותן לבתך? אז הוא אומר לו, כך וכך. שני הצדדים עמדו וקידשו את האישה לאיש, קנו זה מזה, ואין צריך לעשות קניין, אלא הקידושין הם גמר הדבר, ואין אין הדברים הנקנים באמירה. באמירה. כמו שאמרנו, זה גם ההסבר שמסבירים, שיש כאלה שמכנים את מה שנקרא תנועים, מכנים את זה בתואר וור, את הכוונה מילה, כי זה דברים שנקנים באמירה. בהנאה שמתקדשים אחד לשני, גומרים בדעתם להקנות את ההתחייבויות שלהם. התנאים האלה, הברייתא אומרת שהעדים אינם יכולים לכתוב שטר על זה בלי הסכמת שני הצדדים. אולי נוח להם יותר שההבטחות יישארו בגדר מלווה בעל פה. אמנם הם מחויבים, אבל הם מעדיפים שזה יהיה התחייבות בעל פה ולא התחייבות בשטר, כי התחייבות בשטר יש לה עוד ועוד חיובים, שכל מיני נכסים שמשתעבדים. אמנם בזמננו, במעמד של התנאים, של הוורט, לא מקדשים עדיין. אבל עדיין נשאר השם הזה, וורט, דברים שנקנים באמירה, זה זמן שמסכמים המחותנים ביניהם על העניינים הממוניים, כמה זה נותן וכמה השני נותן. כעת עוברים לדרך השלישית של הקידושין. בביה, מנהלן, מנהין שהאישה נקנית בביה. אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן, אז יש לנו כעת את הדעה של רבי יוחנן. אמר קרא, פסוק אומר, בעולת בעל. זה בא ומלמד שנעשה לבעל על ידי בעילה. אמר לי רבי זרע לרבי אבאו, ואמר לה, יש אומרים שזה ריש לקיש, שהוא מפורש, אמר את זה לרבי יוחנן. כמו שמצאנו שרבי יוחנן מאוד מאוד הייתה לו ענאה וקורת רוח מהקושיות שריש לקיש הקשה עליו, כדי כך שהגמרא מספרת, ואני זוכר טוב, זה במסכת בבא מציע, שכש ריש לקיש נפטר, אז רבי יוחנן לא היה מוכן לקבל עליו תנחומים, גם כשהביאו לו חכמים גדולים שהיו מביאים לו ראיות לכל דבר שהוא היה אומר, זה היה קשה בעיניו, כי הוא חיפש דווקא את ריש לקיש, תמיד היה מקשה עליו קושיות, וכך הוא היה מגיע לאמת, אל החקר האמת. הוא שואל אותו, למה אתה מביא את המקום הדרשה של בעולת בעל שהיא נקנית בביאה? חיכאורה, מכוערת בעיניך ולא מקובלת עליך, הברייתא הזו ששנה רבי, שהוא דרש את זה ממה שהתורה אומרת. צריך לשים גם לב לתחילת הפסוק כאן. כי כך איש אישה הוא בעלה. מלמד שנקנית בביאה, למה אתה מחפש מקור מבעולת בעל? מתרץ את הגמרא היא מהתם, אם היינו דורשים מהפסוק, כי ייקח איש אישה ובעלה, הווה אמינא, היינו סבורים שאישה לא נקנית בכסף לבד או בביאה לבד, אלא נדרוש, כי ייקח איש אישה בכסף, ובעלה בביאה, ורק אז היא תהיה מקודשת, עד מקדש ועד הרבעל. בעיל, כמה שמלן הפסוק, בעולת בעל, כדי ללמד שבקניין ביה לבד כבר היא מקודשת. מתקיף לרב אבא בר ממל, איך בכלל היינו סבורים שבשביל שתהיה מאורסת מקודשת, צריך לא רק כסף אלא גם ביה? אם כן, נערה מאורסה, שכשהיא בתולה, דאמר רחמנה, מחויבים עליה מי שלקח נערה מאורסה של מישהו אחר בסקילה, איך משכחת לה שהוא יהיה חייב סקילה? הרי אשת איש שהיא לא בתולה היא בחנק. חייבים עליה. ונערה מאורסה בסקילה, איך יכול להיות שהיא תהיה רק נערה מאורסה? אתה אומר שזה לא מספיק קילושים בכסף, אלא צריך גם ביה. אז היא דהקדיש ועד ארבעיל, אז באולי היא כבר לא בתולה, אז למה היא נאנשים עליה בסקילה? חייבים עליה חנק. כל מה שהמיטת בדין המיוחדת של סקילה זה נאמר דווקא כשהיא בתולה. ואם דובר פה דהקדיש ולא בעיל, אם לא היה עדיין ביה, הרי עכשיו אתה רצית לדרוש אליו כלום, זה לא מספיק, היא לא מקודשת בכלל, אז הוא לא חייב בכלל מיטה, כי הוא, זה פנויה. תרצת הגמרא, אמרו הרבנן כמידה הבאי, חכמים לפני הבאי תרצו, איך ייתכן שעדיין נקראת בתולה, אף על פי שקידשו אותה בכסף וביה, השכחת לה כגון שבאה להערוס שלא כדרכה. אמר לו הבאי, עד כאן לא פליגי רבי ורבנן, כל הוויכוח שלהם, האם שלא כדרכה, זה נחשב שהיא כבר לא בתולה, אלא באדם אחר, מישהו שהוא לא בעלה, אבל הבעל, דברי הכל, אפילו אם באה עליה שלא כדרכה, עשה בעולה, מה היא, איפה מצאנו את הוויכוח הזה? דתניה, נערה המאורסה, שעשרה רשעים, ואולי יותר ממה שהם רשעים, הם טיפשים, מאבדים את עולמם, באו עליה 10 אנשים, ועדיין היא בתולה, ומדובר פה על נערה המאורסה, ומדובר פה שזה היה שלא כדרכה, כולן בסקילה, ככה דעת חכמים, שאחר ושלא כדרכה לא עושה אותה שהיא לא בתולה. רבי אומר, אומר אני, אפילו אחר, אפילו שלא כדרכה, כבר היא לא נחשבת בתולה. אומר אני רק הראשון בסקילה, כי היא הייתה אצלו בתולה, וכולן בחנק, כי כבר לא נחשבת אצלהם כמו הנערה מאורסה בתולה. אז כל הוויכוח הוא דווקא לאנשים אחרים, בשלא כדרכה, עם ידיים בתולה. אבל בעלה, כולם מודיעים שאפילו שלא כדרכה, לעניין זה היא כבר נחשבת שהיא אינה בתולה. אז אם כן, איך ייתכן נערה מאורסה בתולה? הרי מדובר פה שהוא מקדש אותה לפי דעתך. היה לך צד לומר שהוא צריך לקדש אותה לא מספיק כסף, אלא גם ביה. תרצת הגמרא, אפילו לפי הצד הזה, אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה יכולת שהיא תישאר בתולה, כגון שהרוס קידש אותה במקום בכסף, ששם צריך גם ביה, הוא קידש אותה בשטר. שם ודאי זה מספיק. הועיל וגומר, הוא מוציא, הרי כשהוא בא לגרש אותה, ודאי שמספיק השטר, להוציא אותה לגמרי ולהתיר אותה לנסה לאחרים. אז לכן, גומר או מכניס, זה גם יהיה קניין גמור לקידושין, ולא יצטרכו קניין נוסף. אבל קידושי כסף, אם לא שגם דורשים בעולת בעל, ממה שכתוב כי ייקח, הייתי סבור שזה כסף. מה שכתוב אחר כך הוא בעלה, כי צריך גם ביה. אבל כשיש לנו את הדרשה של רבי יוחנן מבעולת בעל שמספיק ביה, אז מה שכתוב כי ייקח מלמד שכסף לבד קונה. שואלת הגמרא, ולפי רבי יוחנן, שדורש קניין ביה מבעולת בעל, היו בעלה מה יביד לה? מה הוא לומד מהמילה הזאת? הגמרא, הוא... המילה הזאת הוא צריך מבעל אי, שזו דווקא אישה נקנית בקניין ביה, ואין אמה העברייה שנמכרת לאדון כדי להיות כמו שפחה, היא אינה נקנית בקניין הזה של ביה. למה שהיה עולה בדעתנו שכן? סך כדת החמינה היה לה בדעתנו, תי-תי שנלמד בקל וחומר מי יבמה, אישה שבעלה נפטר בלי ילדים, ש... היא לא כמו אלמנה רגילה שמותרת להינשא לאחרים, אלא היא זקוקה ליבום, להתחתן עם אח של בעלה, אם יש לו אחים. ואח של בעלה או שהוא מתחתן איתה ביבום, או שהוא מוציא אותה שתוכל להינשא לאחרים על ידי חליצה. אבל איך הוא קונה אותה? ייבום, הכוונה בקניין ביה. אז הייתי אומר, קל וחומר, שגם אמה עברייה נקנית בקניין ביה. ומה יבמה שאין נקנית בקניין אחר חוץ מביה? היא לא נקנית בקניין כסף, ובכל זאת נקנית בביה. האמה העברייה הזו שנקנית בכסף, האדון משלם כסף, וכך הוא קונה אותה, אינו דין שנקנית בקניין ביה. אז מכיוון שהיה אפשר ללמוד כזאת קל וחומר, אז שאמה עברייה נקנית בביה, לכן צריך את הפסוק ובעלה, שדווקא אישה נקנית בביאה ולא אמה העברייה. דוחה הגמרה, זה בכלל לא קל בחומר. למה שתלמד מיבמה? מה ליבמה שכן, למה היא לא יכולה להתחתן אחרי שבעלה נפטר עם מישהו אחר? כי היא זקוקה ועומדת ליבם. עכשיו היא כבר תלויה בו קצת. היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, היא זקוקה אליו. מה שאין כן אמה העברייה. אז לכן אין פה קל וחומר שהיינו יכולים ללמוד שאמה העברייה גם תיקנה בביאה. אז למה באמת צריך את המילה ובעלה? נהג מרא סקרא תחמינא, אנחנו סוברים כן, אמה העברייה נקנית בביאה. הואיל וכתב באמה העברייה שאם מחליט האדון להתחתן עם האמה העברייה שלו, ואחר כך הוא רוצה להתחתן עם אישה אחרת, אם אחרת ייקח לו, הייתי סבור שהתורה עושה היקש בין האמה העברייה שהתחתנה עם האדון לבין אישה אחרת שהוא התחתן איתה. היא כשעה כתוב לאחרת אישה רגילה. מה אחרת? מכאן יהיה בביאה. תחילת הקניין של כל אישה יכול להיות בקניין ביאה. אף אמה העברייה, אולי מכאן יהיה, אולי נקנית בביאה כבר בשביל לעבוד. כמה שמלנו בעלה, ללמד. דווקא אישה רגילה נקנית בביאה ואין אמה העברייה נקנית בביאה. שאלת הגמרא, רגע, אז אמה העברייה בלי הדרשה של ובעלה הייתה נקנית בביאה. ורבי שמעובעלה לומד קניין ביאה באישה רגילה, אז המילה הזאת לא מיותרת למעט שמה עברייה אינה נקנית בביאה. אז היי סברה מנעלי, מניין באמת הוא ילמד שמה עברייה אינה נקנית בביאה? תרץ את הגמרא, הוא דורש מהמילה ובעלה שתי דרשות. כי אם כן שדורשים רק שהאישה נקנית בביאה, לכתוב רחמנה, כי ייקח איש אישה ובעל. מהי התוספת של ההי ובעלה? שמה מן התארתי, גם שאמה העברייה לא נקנית בביאה. שואלת הגמרא, ולרבה דאמר, שחכם בשם בראינה, הוא הסביר לי, שמהפסוק, כי ייקח איש אישה ובעלה, דורשים שאדם מקדש אישה חייב להיות שאפשרות לחיות איתה. אבל קידושין, דווקא קידושין המסורים לביאה אבו קידושין. אבל קידושין שאין מסורים לביאה, שהם לא יכולים לחיות, לא אבו קידושין. אם למשל אדם אומר לשתי אחיות, אחת מכם מקודשת לי, אז הוא לא יכול לחיות עם אף אחת מהם, כי כל אחת מהם ספק אולי היא אחות אשתו, כי אתה לא יודע מי התקדשה, לא אבו קידושין. צריך להיות דווקא, מתי כי ייקח איש אישה, מתי היא תהיה מקודשת? דווקא הוא בעלה, אם הם יכולים לחיות ביחד. אז אם כן, כל המילה הוא בעלה, לפי דעתו, כבר תפוסה לדרשה הזאת. מה יקלה ממר? איך הוא ידרוש שאישה רגילה נקנית בביאה, והמה העברייה לא נקנית בביאה? תרץ סגמה, יש כאן אפשרות לדרוש שלוש דרשות. כי אם כן, אם הפסוק רק בא ללמד שהאישה נקנית בביאה והמה לא, נכתוב קרא, כי ייקח איש אישה או בעלה. כי זה לא קשור למה שדרשנו מתחילת הפסוק, כי ייקח איש אישה, אלא בעלה בא ללמד משהו חדש. כי ייקח איש אישה בא ללמד על קידושי כסף, ובעלה בא ללמד על קידושי ביאה, אז או כי ייקח בכסף או בעלה בביאה, ואז תלמד. יש כתוב עוד היי, בא ללמד גם שאמה העברייה לא נקנית. למה התורה כותבת וו במקום או? למה כתוב מהי הוא בעלה? למה אתה מחבר את זה לכי ייקח איש אישה הוא בעלה? אלא זה בא ללמד שאתה יודע מתי כי ייקח איש אישה הקידושין תופסים? דווקא אם הם יכולים לחיות ביחד אם הוא בעלה. וזה בא ללמד גם על הדרשה השלישית. אם כן שמע מן הכולו, בעצם יש לנו את כל השלוש דרשות. בעל בא ללמד קידושי ביאה. ההי בא למעט המה העברייה שהיא לא מתקדשת בקניין הזה. והחילוק שלא כתוב או בעלה אלא הוא בעלה, זה בא ללמד שכי ייקח איש אישה שכתוב קודם, יש לו תוספת שלו הוא בעלה, שזה צריך להיות קידושין המסורים לביאה. אחרי שסיימנו לדרוש את המילה הוא בעלה גם לפי אלה שדורשים מזה דברים אחרים, כעת חוזרת השאלה, ולפי דעתו של רבי שלומד מי הוא בעלה קניין ביאה, מה הוא ילמד מהמילים בעולת בעל? אי בעולת בעל מה יביד לי? מביאה הגמרא, אי מבעל אי, הוא לומד מהאיתור של הפסוק הזה, שדווקא הבעל הוא עושה אותה בעולה שלא כדרכה, ואין אדם אחר עושה אותה בעולה שלא כדרכה. שואלת הגמרא, רבי סובר שאחר שלא כדרכה זה לא מועיל? ומי יתלה לרבי היי סברה? והתניה ברייתא. שם ראינו שחכמים הם אלה שסוברים שאחר בשלו כדרכה זה לא מועיל. שדיברנו בברייתא על גבי באו עליה 10 אנשים רשעים שלא כדרכה ועדיין היא בתולה, כולן בסקילה, כי אחר לא יכול להועיל בשלו כדרכה. מדובר פה שזה היה שלו כדרכה, ואם כן כלפי כל אחד מהעשרה היא נקראת עדיין בתולה. והדין של נערה בתולה מאורסה שהבעליה בסקילה, אבל כשהיא כבר לא בתולה בחנק, כאן היא הייתה נחשבת עדיין כדין שחייבים עליה סקילה. ורבי חולק, הוא אומר שאפילו אחר עושה אותה שכבר לא נחשבת בתולה, אומר אני רק הראשון בסקילה, וכולם שהיו אחריו כבר זה לא נחשב בתולה, לכן דינם בחנק. רואים שלפי דעתו של רבי אפילו אחר בשלו כדרכה מועיל. מתרץ את הגמרא, אין הכי נמי, באמת זה מועיל. מה רבי זיירה? לעניין הבעליה שכבר הוא לא חייב בסקילה אלא בחנק, ודאי שגם אחר מועיל. אבל מה שרבי דורש מבעולת בעל שאחר לא מועיל, מודה רבי לעניין כנס של אחת פנויה שבה אחד אונס או מפתה, שהוא חייב כנס של 50 שקלים. לעניין זה מודה רבי שאחר לא יכול להועיל שהיא לא תהיה בשם בתולה, אלא רק הבעל. ולכן אם היה 10 אנשים, הם כולם יהיו חייבים כנס, דכולו משלמי, אפילו בשלו כדרכה. שואת הגמר, באמת מה ההבדל? מה ישנה מקטלה? למה לעניין נערה מאורסה, אתה אומר שדעת רבי, שאחר לא מועיל בשלו כדרכה, למה לעניין אונס או מפתה של כנס כן מועיל על ידי האחר בשלו כדרכה? מתרץ את הגמרא, יש הבדל. באמת דעתו של רבי ממה שכתוב בעולת בעל שרק הבעל בשלו כדרכה מועיל, אז למה לעניין מיטת בדין אנחנו אומרים, לפי דעתו של רבי, שאפילו אחר מועיל בשלו כדרכה שהיא לא תחשב בתולה? שנייה, תם שם זה שונה, דאמר קרא, ומת האיש אשר שכב אימה, מוסיפים את המילה לבדו, שהיא מיותרת. מי אמר לך שהיא מיותרת? אולי באים לומר שהנערה המאורסה לא חייבת מיתה. זה כבר הפסוק אומר, ולנערה לא תעשה דבר, אלא נערה חטא מוות. כשמדובר פה ש... זה היה נגד רצונה ולא עלה מה לעשות. אז אם כן, על מה מדובר? למה כתוב לבדו? זה בא ללמד שבמקרה של מיטת בדין, רק אפילו אדם אחר, אפילו אדם אחר, מועיל בשלו כדרכה. ולכן התשעה האחרים כבר לא יהיו חייבים סקילה, אלא יהיו חייבים חנק. שואלת הגמרא, ורבנן שסוברים שאפילו לעניין זה, אחר בשלו כדרכה לא מועיל, אז אי לבדו מה יעבדי לי? מה הם ילמדו מהאיתור הזה? מתרץ את הגמרא, הם ילמדו מלבדו את הדרשה של רבי יונתן בברייתא הבאה, מבאי לאו לכדתניא. הפסוק אומר שאדם שחטא עם אשת איש ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה, מזה שכתוב שניהם, דורשים עד שיהיו שניהם שווים כאחד, שהם שניהם גדולים שמחויבים במצוות. אבל גדול הבעל הקטנה או קטן הבעל הגדולה, גם הגדול אינו נהרג דברי רבי יושיע. רבי יונתן אומר שאם אחד מהם הוא גדול, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. דורשים מהמילה לבדו, שאם האיש הוא גדול, אף על פי שהאישה היא קטנה, הוא יהיה חייב. ובאמת חכמים דורשים מלבדו, שגדול שחטא עם קטנה, אף על פי שהקטנה אינה חייבת, הוא כן חייב מיתה. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, שמהדרשה של בעולת בעל הוא לומד קידושי ביה, אז היי סברה שרבי דורש מהדרשה של בעולת בעל שרק הבעל מועיל בשלו כדרכה שלא תחשב בתולה, מאיפה רבי יוחנן נדרש את זה? מנהלי, מנהלנו ידרוש את זה. תרצת הגמרא, הוא דורש את זה מדיוק, כי אם כן, אם רק באנו ללמד קניין ביה, נכתוב קרא בעולת איש. מהי בעולת בעל? מזה שהתורה שינתה מאיש לבעל, שמע מן התרתי, לומדים את שני הדברים. גם בעולת לומדים שהיא נקנית בביה, בעולת בעל או איש, ומזה שהתורה שינתה ואמרה דווקא בעל, והיא לא אמרה איש, זה בא ללמד שדווקא בעל בשלו כדרכה מועיל, אבל אחר לא מועיל. עוד ספק קצר שנסיים איתו את השיעור על דף ת', מסתפק את הגמרא הבא אלו, כשמקדשים בביאה, תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה, מה נפקא מינה מבארת הגמרא? כגון שהערה בה, שזה הכוונה תחילת ביאה, ואחר כך פשטה ידה וקיבלה קידושין מאדם אחר. האם התחילה קונה, אז היא מקודשת לראשון, או הסוף קונה, ואז היא לא הייתה מקודשת לראשון, אז הקידושין של השני תפסו. הבדל נוסף, אי נמי, לכהן גדול, שהתורה מצווה אותו, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, האם מותר לו לקדש בביאה? דקקנה בתולה בביאה. מבאר רש"י, אם אמרת תחילת ביאה קונה, מותר. ואם סוף ביאה קונה, נמצאת בעולה משעת ההראה שלא לשם קידושין, ואסורה עליו, כי הפסוק אומר שדווקא בתולה מעמה ויקח. מהי? אמר המימה משמי דרעבה, הסוף הוא זה שקונה, כי כל הבועל דעתו על גמר ביאה, ועד כאן דף ת'.